פייקלנד, הפרק ה-17, ברוכים הבאים גבילותיי ורבותיי לפודקאסט היחיד בישראל שמתמקד בנושא דיסאינפורמציה. פייק, תודה והשפעה. כל מה שמעבר לטילים נמצא כאן אצלנו בפודקאסט הזה של המכון למחקרי ביטחון לאומי וקרן קונרד אדנאואר בישראל. בפרק ה-17 נעסוק בהרחבה בתוצאות של מחקר ארוך שערכו אנשי המכון סביב מאמצי ההשפעה של האחים המוסלמים. במהלך המחקר הזה התגלתה רשת השפעה בינלאומית אימתנית ומדאיגה ומטרידה, הייתי אומר, רשת שמנסה כבר חודשים להשפיע על התודעה במדינת ישראל. אלפים רבים שותפים לרשת הדיסאינפורמציה הזו ואלפי בוטים מסעים במאמץ לפגוע בחברה הישראלית. איתי בפרק הזה גם החוקרות אינבר טויבר יסור, מומחית למבצעי השפעה. שלום אינבר. מיכל פרח, מומחית לדיסאינפורמציה. שלום גם לך. והדוקטור אופיר וינטר, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מומחה לאסלאם פוליטי. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מדברים על איסנד. למה אני אומר כבר את השם? משום שרבים כבר נחשפו לרשת, ברשתות, בתקשורת. המחקר שלכם, גבירותיי, תפס חזק מאוד וכולם מדברים עליו. אז מה בעצם, בואו נחזור לבסיס. מה גיליתן לאורך לא מעט חודשים?
אוקיי, אז אנחנו מדברים על קמפיין השפעה זרה, שמאחוריו ערבים מוסלמים, והמטרה שלו היא להשפיע על החברה הישראלית מבפנים, השפעה פסיכולוגית, על ידי התכנים שהם דוחפים. האמצעי שמשתמשים בו זה פרופילים מזויפים בעברית, שמתחזים לישראלים, בסביבות 1,000 פרופילים כאלה, שמצייצים כמה אלפי ציוצים ביום, 9,000 ציוצים ביום.
9,000 ציוצים, וואו, עובדים קשה.
וכנראה שכל מי שבטוויטר כבר נתקל בהם. מי שעומד מאחורי הקמפיין הזה, זה אדם בשם עזדין דוידר, שהוא במאי סרטים ממצרים, אבל הוא גורש ממצרים בעקבות מעורבות שלו בפעילות של תנועת האחים המוסלמים, והוא מתגורר עכשיו בטורקיה. הוא השיק את הקמפיין הזה, הוא פתח בעצם קהילה שמטרתה להשפיע כשבוע אחרי פתיחת המלחמה בשביעי באוקטובר. בהתחלה הם עשו ניסיון ראשוני לפעול באנגלית, לפנות לאנשים כמו אילון מאסק, נשיא ארצות הברית, אבל אז הוא יהיה למסקנה שבעצם יש הרבה קמפיינים כבר שעוסקים ב... תעמולה פרו-פלסטינית באנגלית ובשפות אחרות, והחידוש שצריך זה קמפיין שיפעל בישראל, שישפיע עלינו מבפנים, בעברית.
מה המטרה? כלומר, מה המסרים שם? הם מסרים פרו-פלסטינים או מסרים שנועדו לפלג ולכתב את החברה?
אז הסרט? המטרה שלהם, כפי שהם מצהירים, זה לסייע לעזתים ולחמאס, בזה שהם יביאו לסוף המלחמה בתנאים שנוחים להם, והם מנסים לדחוף אותנו גם לרצות בסיום המלחמה, והם מנסים לנתח איזה מסרים הם יכולים לנסח בעברית, שישראלים יוכלו להתחבר אליהם ובעצם... להדהד אותם. אז הם לא יפיצו מסרים על כמה ישראל הורסת את עזה, כי הם, זה לא מה שיתפוס. הם הולכים על מסרים שמתמקדים בחטופים, במצב הקשה שלהם, בכמה נפגעים יש לנו. הם מנסים לעורר גם ייאוש ופחד, הרבה הפחדה מהמלחמה בצפון ומה שצפוי לנו, וגם הרבה מסרים נגד הממשלה, נגד נתניהו בעיקר והממשלה.
אוקיי. אינבר, כשאנחנו מסתכלים על הרשת הזו, במה היא שונה למשל ממבצעי השפעה שאנחנו כבר מכירים פה? רוסיה, סין, האיראנים, אפילו חמאס?
אז קודם כל היא באמת שונה, היא שונה כמותית, זאת אומרת, ואיכותית. אז אם אנחנו רואים מבצעי השפעה רוסים כמותיים מאוד מאוד גדולים, שבאמת מבוססים על בוטים, מכונות, מאוד מאוד לא מקצועיים מבחינת העברית, אלא באמת עובדים על איזושהי הצפה של הפיד, ומצד שני אנחנו רואים מבצעים איראנים מאוד איכותיים, קטנים, שעובדים על לפנות לבן אדם, להגיע ממש לבן אדם בקצה ולהפעיל אותו. פה אנחנו רואים שילוב של כמותי מצד אחד, ומצד שני מאוד איכותי, כשבעצם אנחנו רואים מאחורי הקלעים את הפעילות, את המכונה שמפעילה את הרשת הזאת, שמעורבים בה מומחים לשפה העברית ומומחים לחברה הישראלית, ואנחנו באמת רואים גם רמה מאוד גבוהה של הבנה של החברה הישראלית, וגם יכולות טכנולוגיות מאוד מאוד גבוהות.
ממש מבצע השפעה מקצועני. מקצועני לגמרי, ועל זה אני חייב לשאול מניין העברית שלהם. בטח לא מן האמבטיה. כי כשמדברים בעברית כל כך טובה, אני מניח שיש גם...
אז היו כמה שלבים. בהתחלה הם ניסו להשתמש בגוגל טרנסלייט או בצ'אט GPT כדי ליצור טקסטים בעברית. הם ראו שזה לא הולך להם כל כך מוצלח, והם החליטו פשוט לגנוב טקסטים מישראלים אמיתיים.
לגנוב טקסטים מישראלים.
הם עושים הרבה שימוש בציוצים שהם לוקחים מישראלים, והם אפילו הקימו בוט בטלגרם שנותן לחברים בקמפיין ציוצים לפי דרישה, לפי נושאים.
אתה רוצה להגיב... הם כותבים ותפיץ. הם כותבים את הטקסט ואנשים מפיצים.
אוקיי, קודם כל, אז זהו, כדאי רגע לחזור אחורה איך הרשת עובדת באמת. אז מדובר ברשת שמעורבים בה כנראה מאות אנשים פעילים שגויסו באופן עממי. הרשת מפרסמת את עצמה והיא רוצה שאנשים מכל העולם, ערבים מוסלמים, יצטרפו. וכשמה שהם אומרים, הסלוגן שלהם זה כל מה שאתה צריך כדי להצטרף, זה טלפון נייד וחצי שעה ביום. אנחנו נדאג לכל השאר, אנחנו נכין את התכנים, אנחנו הכנו סרטונים, איורים, מסרים שכבר בדקנו שהעברית שלהם היא נכונה. כל מה שאתם צריכים זה כל ערב להיכנס בשעה מסוימת ולקחת את אותם המסרים היומיים ולהתחיל להדביק אותם בכישורים לחשבונות ישראלים מובילים, כדי שכמה שיותר אנשים...
יחשפו לזה.
כן.
כלומר, הם מדביקים מסרים כתגובה, אני מניח, בטוויטר למשל, משהו שאנשים שיש להם הרבה מאוד עוקבים בישראל, כותבים, ואז ככה זה מתחיל לעבוד.
אז זה המסרים שהם מנסחים בעצמם, והם גם, אם מישהו רוצה גם לקחת יוזמה ולהיכנס גם לדיונים ישראלים ופשוט לכתוב משפט בתגובה, אז יש את הבוט של הטלגרם שאומרים להם איזה נושא הם רוצים ומקבלים את המשפט
שלך. אז בואו נדבר רגע על הנושאים, אינבר, קצת ככה לתת טעימה. מה המסרים?
כמו שמיכל אמרה קודם, הם מכוונים בשלב הזה להפסקת המלחמה ולעסקה...
דרך מה? מה הם אומרים? מתים לכם חיילים או...
מתים לכם. לא לכם, לא לכם.
לנו הישראלים, כאילו.
הם בעצם מזוהים כישראלים, ואז בעצם הם מפיצים תכנים שמאוד מתחברים עם פעילי האופוזיציה והפעילים שמעוניינים לקדם עסקת חטופים בכל מחיר, ובעצם הם גם מקדמים את הנרטיב הזה שהזמן נוזל לחטופים, וכדאי לשחרר אותם במהירות. שתיים, שאנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד כבד על אובדן של חיילים בדרך הזאת, ושהדרך הזאת לא עובדת. זאת אומרת, תכלס, הם רוצים להפסיק את המלחמה. זה המטרה שלהם.
זאת המטרה, להפסיק את המלחמה.
כפי שזה בא לידי ביטוי בפיד עד כה.
אוקיי, טוב. אז עכשיו, אופיר, על כתפיך אני אטיל את האחריות לתת לי, מה שנקרא, את בעל הבית האמיתי, מאחורי רשת ההשפעה הזו. אנחנו שומעים שמדובר במצרי, שגר בטורקיה, הדווידר הזה, קצת מידע עליו, וגם, כמובן, הקשר שלו לאחים המוסלמים מיד נותן לנו מרחב תמרון בדמיון, קטר, האחים המוסלמים, חמאס, איראן, תקח אותנו לתוך העולם הזה.
וטורקיה, קודם כל, היום הוא גר בטורקיה, מדובר באדם בשם עזדין דווידר, הוא חגג ממש לא מזמן את יום הולדתו 44. הוא חי בשנים האחרונות בטורקיה, פעיל בערוץ אופוזיציה של האופוזיציה המצרית שנקרא אלשאר, כי יש לו שם תוכנית יחסית קבועה כבר כמה שנים. הוא היה למעשה פעיל של האחים המוסלמים, הדור הצעיר של האחים המוסלמים עוד במצרים, ושמו נודע כמי שמנסה לייצר כל מיני קמפיינים נגד המשטר המצרי, מיד אחרי שסיסי הדיח בשנת 2013 את הנשיא מורסי מטעם האחים המוסלמים.
כלומר, הוא עסק בזה, הוא עוסק בזה הרבה שנים.
כן, כבר אז הוא קרא דרך הפייסבוק בזמנו לאנשים לצאת לרחובות ולהפגין נגד המשטר, ומצא את דרכו, כמו הרבה מאוד אופוזיציונרים מצרים, לטורקיה, ושם הוא התבסס בשנים האחרונות. לפני כמה שנים הוא הודיע להתפצלותו מהאחים המוסלמים. צריך להגיד, האחים המוסלמים זה תנועה שנמצאת בירידה. זה מותג מאוד חלש היום. גם האחים המוסלמים במצרים התפצלו בינם לבין עצמם. יש אחים מוסלמים בתוך מצרים, בכלא רובם. מי שעוד פעיל, יש כאלה גולים. הגולים עצמם מפוזרים בין לונדון לבין איסטנבול. יש דור צעיר יותר ודור יותר מבוגר, וגם בכלל במרחב הערבי, האחים המוסלמים זה תנועה שכוחה מאוד ירד.
אבל תראה מה קורה כאן, זאת אומרת, הם אולי לא נוכחים במרחב הפיזי, אבל במרחב הקיברנטי אתה רואה אותם בכל מקום, והם משחקים משחק, הם משחקים תפקיד.
נכון, עכשיו זה בדיוק העניין, והם לא קוראים לעצמם האחים המוסלמים, צריך להדגיש את זה, הוא גם מתנער מהזיקה הישירה לאחים המוסלמים, כי כמו שאמרתי, זה באמת מותג בירידה, גם במצרים הם נחלשו, גם בתוניסיה, ששם התחיל האביב הערבי, כבר אין אחים מוסלמים בשלטון, במרוקו, במפרץ, הם בחלק מהמדינות הם הוצאו מחוץ לחוק, ואז לתוך הוואקום
הזה, מה שנקרא.
לוואקום הזה נכנסת איסנד, אותו קמפיין השפעה, שדובר עליו כאן, שמנסה בעצם לתת איזה שהם מסרים שהולכים, עולים בקנה אחד עם המסרים של האחים המוסלמים, תפיסה של הקולקטיב האסלאמי, של אומת האסלאם, שנחלצת למטרה משותפת, ואולי נפרט על זה בהמשך, ומכאן בעצם הם פועלים, צריך להגיד שהם פועלים בטורקיה, כלומר הוא פועל בטורקיה, מדינה שאני מניח שלא כל אחד, כל פעיל פוליטי יכול לעשות במה שהוא רוצה.
יש אישור בקיצור ממישהו. הוא לא סתם עושה את מה שהוא עושה שם, צריך לזכור שגם טורקיה ומצרים ביחסים מורכבים לאורך השנים האחרונות.
זהו, זה דווקא מעניין, כי דווקא הטון של האחים המוסלמים בטורקיה התרכך לגבי מצרים, כי יש איזשהו נורמליזציה, תהליך של נורמליזציה בין טורקיה למצרים, אבל כל מה שקשור להסתה נגד ישראל, בוודאי על רקע המלחמה הנוכחית, כאן יש אור ירוק כנראה.
כן, מילה אחת על מה שקרה מאז שפרסמתן את המחקר הזה שלכן, גם פה באתר של המכון למחקר ביטחון לאומי, ובכלל, הדווידר הזה פתאום צץ, נכון? הוא יצר קשר בדרך הזאת, הבנתי שהיו התפתחויות מאז שהנתונים פורסמו.
אז קודם כל להגיד שהקמפיין הזה הוא מאוד דינמי ואדפטיבי למה שקורה, יש להם יכולת מאוד להתאים את עצמם, אם סוגרים להם פרופילים, הם מתוששים מאוד מהר, הם יודעים לחזור תוך כמה ימים.
וסוגרים להם מדי פעם, סוגרים, נכון?
סוגרים להם, כן, בעקבות דיווחים, גם דרך איגוד האינטרנט, הקו של איגוד האינטרנט, גם דרך פייק ריפורטר, גם אולי משרד המשפטים, זאת אומרת, יש דיווחים על הפרופילים האלה, הם יורדים, טוויטר משתפת פעולה במידה זו או אחרת, והם יודעים להתאושש מהר. הם משווים את הפגיעה בפרופילים הפעילים לרשת לפגיעה במנהרות חמאס, והם אומרים שכמו שפוגעים במנהרת חמאס, ואפשר לחפור אחרת או להשמיש אחרת, גם כאן קל מאוד לא להתייאש, אפשר להקים מחדש את הרשת, ובאמת אנחנו רואים התאוששות מאוד מהירה. אז אנחנו רואים כל הזמן מין יכולת כזאת גם להתאים את עצמם למה שקורה, והנה היום אנחנו שבוע מאז, שבוע וחצי מאז פרסום, והצלחה מאוד גדולה של הרשת, והם מנסים להתאים את עצמם עכשיו
נסגרו הרבה, בעקבות החשיפה הזאת, נסגרו חשבונות?
מאוד חשבונות,
למשל?
כן. אנחנו בידי עכשיו,
מי?
אנחנו עובדים עכשיו על 25% פעילות שאנחנו יודעים לזהות, ביחס למה שהיה לפני שבוע.
בגרף שלכן רואים ירידה בפעילות.
משמעית, כן.
מכוונת, או כי סגרו
לא,
להם
לא,
את
לא,
היוזרים.
לא, פרופילים שנסגרו.
פשוט פרופילים. בגלל הפרופילים שנסגרו. אמרתם קודם 9,000, נכון? משהו כמו 9,000 ציוצים ביום. Mm-hmm. צריך להשקיע יותר מחצי שעה, אני מניח, כדי
לאו דווקא,
כדי,
אם יש לך 1,000.
אם יש לך 1,000, אתה צודקת, זה יותר קל. מי האנשים שהם דאגו פה בישראל? כלומר, דיברתם על זה שהם מאוד מכירים את החברה הישראלית, מבינים את החברה הישראלית. מי הדמויות שהשתמשו בהן כדי לרכוב עליהן?
ברשימת חשבונות היעד שלהם יש אנשי תקשורת, אנשים פוליטיים משני הצדדים, אבל בעיקר הם התיישבו על אנשים שפעילים נגד הממשלה, ונדבקו אל הפרופילים שלהם, זאת אומרת, זה, ואנחנו רואים גם תגובות שלהם על הפיד של ראש הממשלה, של עמית סגל, אנחנו כן רואים שמנסים את המסרים שלהם להציף בכל מקום, אבל שוב, בעיקר על פעילי אופוזיציה ומתנגדי ממשלה.
חסימת החשבונות האלה, למשל, אם אני רואה שיש מין מסר כזה, אני אפילו בלי לדעת מי זה או מה זה, אבל לא מתאים לי, אני חוסם אותו, הוא לא יכול להיות להשתמש בי, נכון? אני לא יכול להיות חמורו של איסנד בהקשר הזה.
חסימה זה רעיון טוב.
רעיון, אם אתה חוסם, אתה בעצם גם מונע את ההתפשטות של המסרים האלה, אבל אם יש כל כך הרבה יוזרים, אז אחד נחסם באחר.
כן, צריך לחשוב, איך מתמודדים
בוא נתעכב עוד טיפה על המסרים, גבירותיי. אני רוצה עוד טיפה, ואולי אופיר גם תוכל לתרגם לנו את זה. כי כשאתה נכנס לתוך יוזר ישראלי, או לתוך המרחב הישראלי, אני חושב שהישראלים הם יחסית חשדנים, ויודעים כבר לזהות פרופילים מאוד בוטים, בוטים מאוד בוטים, שרואים שהם, מה שנקרא, מופעלים, ואז אנשים או שהם חוסמים, או שמדווחים אליהם וכדומה. איך הם עושים את האדפטציה הזאת להתפתחויות הישראליות? איך רואים את זה?
בינתיים יש לנו מזל יחסית במרכאות, שדבר אחד, העברית שלהם עם כל הניסיונות, במסרים שהם מנסחים בעצמם.
היא כל הזמן עדיין הילגת?
עדיין לא מספיק טובה, כן. וגם טוויטר כן מזהה את טוויטר, או איקס כן מזהה אותם כחשבונות חשודים, אז רוב התגובות שלהם מוסתרות, עד שאחרי כמה זמן שהחשבון פעיל, הוא כן נפתח אחר כך וכן רואים גם את התגובות שלהם. אז יכול להיות יותר גרוע, ויכול להיות יותר גרוע כשהם ישפרו את העברית שלהם וידעו...
אני מניח שה-AI קופץ אקספוננציונלית קדימה בלימוד השפות, אז כך שזה מהר מאוד נגיע למצב שכבר לא ניתן יהיה לזהות בכלל שמדובר בבוטי לג.
אני רוצה לדבר משהו, להגיד משהו על העניין של ההשפעה. אז אפשר להגיד, אוקיי, אז מה? אז הם הגיבו לך, אז יש לך בתגובות, ההפך, אתה נהנה מזה. כי יש לך יותר תגובות, ויותר חשיפה, ויותר צפייה. וקשה באמת לתפוס מה זה השפעה. מתי זה משפיע? כשזה בעצם פצצות מתקתקות, אתה לא יודע מתי תהיה השפעה. אני חושבת שבשבוע האחרון ראינו ממש את ההתפוצצות הזאת של ההשפעה. זה התחיל בפוסט של פרופיל שקורא לעצמו מגן בן אברהם. התחיל שצייץ ציוץ שקרא, התחזה לפעיל מחאה, וקרא לעשות פעולה שהיא פעולה קיצונית, שהיא לא, ישראלים לא עושים פעולות כאלה, כי הם פשוט יעצרו למחרת באותו רגע. קרא לחדור לבית של נתניהו בקיסריה, לקחת את רעיית ראש הממשלה, וכך ללחוץ על הממשלה, לקדם עסקת חילופי שבועים. הפרופיל הזה התחיל, הוא צויץ, הטקסט הזה צויץ מעל 400 פעמים באותו יום, ואחד מהפרופילים הצליח לתפוס את תשומת הלב דווקא של פעילי תומכי נתניהו, הם התחילו להדהד אותו, הייתה לו חשיפה מאוד מאוד גדולה.
כאילו פעיל שמאל.
פעיל שמאל, נכון, תראו מה קורה, איפה רונן בר, צריך לעצור את הפעיל הזה. בסוף היום זה הגיע לערוץ 14, שיש לו חשיפה, כשבאמת שוב ריקלין מאשים את השמאל בקיצוניות וכדומה. אז הציוץ מגיע בערב לערוץ 14, בעקבות הציוץ הזה הפיד מתחיל להגיב, מספר משפיענים בטוויטר כותבים, תראו, זה בכלל פרופיל שהוא חלק מרשת. בהמשך השבוע חשיפה נוספת וחשיפה נוספת ו...
חשיפות,
חשיפות בתקשורת. לעשות,
כן, אני אומר מרחאות, כן? חשיפות של, 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 של מבצע...
לא, חשיפות שהפיד הישראלי והתקשורת הישראלית...
חשיפות במובן הזה, אוקיי.
מראה ומוכיחה שמדובר בפרופיל שהוא חלק מהרשת. אנחנו רואים, אנחנו מפרסמים את זה, מפרסם את זה, פייק ריפורטר כאן 11 בחדשות, בפריים טיים. ולמרות הכל,
זה לא מונע מי...
והדבר המדהים, שביום שישי, אחרי שאנחנו כבר שבוע בתוך האירוע, 5 ימים, מתפרסם ברק רביד, מפרסם, שהשר אמסלם והשר בן גביר מתנפלים בישיבת ממשלה על ראש השבק, ודורשים הגנה מוגברת על משפחת נתניהו באופן כללי, ואומרים שהאיומים על משפחת נתניהו גוברים, ועונה ראש השבק, תראה לי על מה אתה מדבר, על מה אתה מתבסס, אני לא מכיר. ומגיע השר בן גביר עם דף מוכן עם הציוץ, אותו ציוץ שמאשים את השמאל, שבעצם מציע להיכנס ולחדור לבית של שר נתניהו ולקחת אותה, הוא הראיה...
להתגברות האיומים.
להתגברות האיומים, ועונה לו רונן בר, לפחות לפי הציטוטים, מדובר בבוט איראני. אז בוט איראני...
אולי זה לא.
זה לא בוט איראני, אבל אם בוט איראני הפך להיות מילה גנרית לפרופילים שפועלים פה מבחוץ, אז כן. אז האם יש השפעה?
אז יש השפעה.
יש השפעה.
זה נכנס לחדר מקבלי ההחלטות. זה לא סתם, זה קבינט בימי מלחמה. שרים, לכאורה... רציניים, אני פה מפקפק במילה הזאת שאמרתי, בתפקיד לכאורה את זה, באים ומתיחים בראש השבק, שזה התפקיד שלו להבטח את ראש הממשלה, תשמע, מתגברים האיומים. זה אומר, אפשר לצחוק עד מחר, זה אומר שיש השפעה דרמטית של הדברים האלה, בין אם ברצון או בין אם במישהו שמנצל את זה לכל מיני דברים אחרים. נדמה לי. וזה, אפפו, אם מדברים על דיסאינפורמציה, מדליית זהב בדיסאינפורמציה.
זאת השפעה שאפשר למדוד, להרגיש. בדרך כלל קשה לנו להרגיש מה זה השפעה.
נכון, אז זה השפעה שאפשר למדוד. תמיד אומרים...
למרות שזה אולי לא השפעה שהם חיפשו, אבל הם בהחלט חגגו אותה.
כן, בוודאי, ברגע שזה יצר מהומה. אגב, תמיד אומרים על פייק, שנו, מה אתם רוצים? זה כולה פייק ברשת. נכון, אז מה שנקרא, מה שנכתב הוא לא אמיתי, אבל ההשפעה היא אמיתית. דה פקטו, מה שקורה הוא אמיתי. הוא אפשר אפילו לגעת בו. אופיר, שוב נחזור לצד הפוליטי, ונאמר כאן שהם חגגו. זה אומר שבעצם לפעמים למבצע השפעה כזה יש יותר השפעה מאשר לפצצה של טון, שלפעמים מוטט על בניין שקורס, ואת אומר, וואו, איך הרסתי להם את הבית, וזה לא כל כך משנה, אבל תראה איך זה מייצר מתח בתוך חברה, בטח החברה הישראלית. זה מבחינת האסלאמיסטים תוצאה טובה מאוד.
תוצאה מצוינת. כמו שאמרתי, הם לא מציגים את הקמפיין הזה כקמפיין של האחים המוסלמים או של האסלאם הפוליטי, מכמה סיבות. א', כי הם רוצים שאנשים שפועלים במדינות שבהם האחים המוסלמים הוצאו מחוץ לחוק, יהיו חלק מהקמפיין, וב' הם רוצים לקחת מחנה רחב יותר של תומכים, שגם אולי מזדהים עם המאבק מול ישראל, אבל לא מזדהים עם הרעיון, עם הקונספט האסלאמיסטי כמכלול. אבל כל הקמפיין הזה מתיישב בצורה ממש מושלמת עם האג'נדה האסלאמיסטית, מכמה בחינות. דבר ראשון, מסגרת ההתייחסות. ההתייחסות היא לא של מאבק של מדינת לאום כזו או אחרת נגד ישראל, אלא של אומת האסלאם, והרשת החברתית היא בעצם מחברת כאן משתמשים ערבים מוסלמים מכל העולם למען אותה מטרה משותפת, כלומר, הפלטפורמה כאן מאוד מתאימה. דבר שני, הזכרת כאן את ההישג הגדול של המאבק שלהם, הג'יהאד נתפס על ידי אסלאמיסטים כחובה אישית שחלה על כל מוסלמי. עכשיו, החובה הזאת יכולה להתבצע בשדה הקרב, אבל יכולה להתבצע גם בשדות אחרים. וכאן בעצם איסנד ודווידר מאפשרים בעצם לכל מוסלמי להשתתף במה שהם קוראים לזה ההתנגדות הדיגיטלית, או הג'יהאד האלקטרוני נגד ישראל, ולקדם בעצם את המטרה של הפעולה לטובת פלסטין, לטובת אל-אקסה, וכולי, זה דבר מאוד חשוב בתקופה הזאת, מבחינתם. דבר שני, צריך להגיד, המטרה כרגע היא אולי יותר ממוקדת לגבי המאבק בחמאס, או המלחמה, והסיוע לחמאס במלחמה, אבל המטרת העל שדווידר וחבריו מכריזים עליה במפורש, בתוך ערוצי הטלגרם שלהם, ובהתבטאויות שלהם, היא מטרה אוטופית, היא לא מוגבלת כרגע לקרב הנקודתי הזה, אלא הם רוצים בסופו של דבר להביא לחיסולה של מדינת ישראל, לשחרור פלסטין מהים לנהר, לשחרור ירושלים ושחרור אל-אקסה, והם אומרים את זה, מבחינתם הפעולות האלה, ההתחלה הזאת של הכרסום בתוך החברה הישראלית, הן אלה שיביאו בסופו של דבר למיטוטו של האויב מבפנים. זו המטרה.
הכרסום הפנימי הזה, כן. השחיקה שלנו, אולי אפילו במה שאנחנו מאמינים בו, במה שאנחנו מרגישים שהוא המרחב הקיומי שלנו, וזה, אגב, מבצעי הדסטביליזציה, אפילו לא דיסאינפורמציה, דסטביליזציה של חברות אנושיות, הרוסים, הסובייטים, היו מומחים בזה, כל הזמן לנענע את היסודות ואת עמודי התווך של החברות הדמוקרטיות במערב, במלחמה הקרה, זה בלט מאוד. ראינו את זה כל הזמן, בין אם במערב גרמניה או במדינות אחרות.
אופיר, אפשר לזלזל, כי להגיד, אוקיי, אנחנו גם ככה, יש כאן כזה שסע, אוקיי, אז עוד קצת? לא, זה בדיוק מה שעושים מבצעי השפעה, הם לוקחים אותנו כל הזמן עוד
לקצה,
קצת.
לקצה, עוד טיפה.
עוד קצת, עוד
נכון,
קצת.
עוד טיפה, עוד צד ועוד צד, ובהקשר הזה אני חושב שיש פה אלמנט של מספרים. נכון? דיברנו קודם על המספרים, 1,000 יוזרים, אבל... בים של מיליארדי מוסלמים בעולם, הגיוס הוא אקטיבי כל הזמן. זאת אומרת, הרשת הזאת צומחת. ערוץ הטלגרם שלהם הוא פעיל מאוד?
יש 40,000 עוקבים בערך.
40,000 עוקבים. עכשיו, מה שכן ראיתי עוד, שיש אתרים ישראלים שמסונפים למבצעי השפעה אחרים, שמהדהדים אחד את השני את המסרים, לוקחים כאילו בעברית, והנה מה פורסם, ואז בחול לוקחים את זה. הכל עובד ביחד, מסוג של הב כזה של דיסאינפורמציה אינסופית.
ראינו מקרים שפרופיל ממבצע השפעה איראנית ידהד את המסרים של הרשת הזאת, וההפך. לא בהכרח בתוך ידיעה, אבל כן, באמת יש הרבה...
אנחנו קוראים לזה סוג של virtual collusion, זאת אומרת, נפגשים שם כולם, מתנגשים, התומכי נתניהו, עם מתנגדי נתניהו, עם האנשים מבחוץ, עם האיראנים, עם הרוסים, ועם האחים המוסלמים, כולנו באותה זה, וכולם מושפעים מכולם.
פעם המרגלים היו נפגשים בווינה, בזמן המלחמה הקרה שם, זאת הייתה העיר החמה של כל מרגלי העולם, היום זה
מהשירותים.
בדיוק, היום זה במרחב הווירטואלי, ושם כל מבצעי השפעה, כמו שאת אומרת, מתנגשים. אגב, יש סימנים לשיתופי פעולה בין הגופים השונים, בין הגורמים השונים שנוסעים?
באופן לא מודע, לדעתי.
לא מודע.
לדעתי, באופן לא מודע.
לא מודע. אנחנו מתקרבים לסיום, זה סופר מרתק, הדיון הזה, הוא בעיקר מפחיד. האם אפשר לזרוק פה את המילה קטר? מישהו יודע, אפרופו הכסף, כי אנחנו שואלים את הבמאי הזה, מאיפה הכסף? אז הוא אומר, לא, לא, אני עצמאי, אני חיים מתרומות, או whatever, נכון? הוא לא איזה במאי שעשה מיליונים בהוליווד.
כן, הוא עשה כמה סרטים קצרים, בעיקר נגד משטר הסיסי, למשל סרטים שעוסקים במצבם של האסירים בבתי הכלא במצרים, אבל לגבי קטר, אני בטוח שקודם כל כנראה יש פעילים איסלאמיסטים שחיים בקטר, והם חלק מאותה רשת, וכמובן הקמפיין הזה באופן כללי פונה בעצם באמת למרחב שהוא חסר גבולות. דווידר אמר, כל אדם מוסלמי באשר הוא צריך להקדיש לפחות שעה ביום לאירוע הזה, ובכל זאת מדובר כאן בדבר מאוד חשוב.
שבק בתמונה, מישהו יודע להגיד? שירות הביטחון הכללי, אנחנו מדברים על האחים המוסלמים, יש לנו סניפים בכל העולם, כולל בארץ, לארגון הזה. אין. אין
אנחנו עדיין. לא ראינו בינתיים במעורבות של ישראלים. ישראלים בקמפיין.
לא ראית. אוקיי, זה מעניין.
אבל צריך להגיד שהסכנה של הקמפיין הזה יותר גדולה מהקמפיין עצמו. כלומר, מבחינתם, כרגע המטרה היא להתחיל ליצור איזושהי קהילה מדומיינת שאי אפשר להפעיל אותה גם לעוד מטרות. למשל, דבר שדווידר עצמו כבר דיבר עליו כאולי איזשהו חזון, איזשהו מודל שהוא חותר אליו בעתיד, זה לייצר למשל צעדות של מוסלמים שחיים במדינות שגובלות בישראל אל גבולותינו, ולהפעיל עלינו כאן איזשהו איום צבאי מסוג חדש שהוא מעל ראשיהם של המשטרים, ככה כאיזושהי תנועת המונים שבאה מלמטה למעלה. באופן כללי, ההחייה של הרעיון הזה של האחים המוסלמים, שכמו שאמרתי, נמצא בנסיגה בשנים האחרונות, זה גם איזשהו סוג של איום, ומבחינתם, הקמפיין הנוכחי זה רק עיריית הפתיחה.
מעולה. גבילותיי ורבותיי.
אפשר להגיד משהו?
בטח.
ראיתי שהרבה מהעיסוק ברשת, לצערי, הפך האם היא משרתת את השמאל או את הימין, ואנשים צריכים לקחת בחשבון שמבחינת האנשים ברשת הזאת שונאים את כולנו. כולנו מבחינתם חזירים ציונים מסריחים, והם רוצים שנמות. ושנזכור שכשמדובר באויב חיצוני, להתייחס גם אליו ולא רק להתייחס בזה בתור עוד חלק מהמאבק הפנימי.
נמבר, מילת סיכום?
אז יש פה אחד שמגיע לו קרדיט, ואולי זה גם סיפור מעניין. אנחנו פרסמנו עם דמרקר את הרשת ולא ידענו מה היא. רוסי, איראני, אמרנו לא רוסי, לא איראני, אנחנו מכירים את זה, אולי שיתוף פעולה. בזכות הפרסום בדמרקר, איסנד, אותה רשת, הייתה שמחה מהפרסום, פרסמה אצלם בערוץ, נחשף לפרסום בדמרקר, בחור חרדי, תחקירן של ערוץ שנקרא הקו החרדי. זאת אומרת, הרשת האיסנדית הצליחה להפגיש את העיתון המזוהה עם השמאל, דמרקר, עם החרדי שלא קורא דמרקר, שאותו
נהיה לו את השם, אלא אם כן אסור.
הוא תחקירן של, של הקו החרדי, והוא בעצם הצליח אחרי כמה חודשים שהוא עקב אחרי הרשת הזאת לבד ולא ידע למי לפנות, הצלחנו ליצור את הקשר הזה בזכות איסנד ולהבין את המנגנון פעולה, אז באמת אחד מה
יפה, הנה עכשיו סגרתי את המעגל, כי בעצם השאלה הראשונה הייתה אמורה להיות באמת מי חשף את זה, והנה עכשיו את נותנת לנו את התשובה, עונה לנו על השאלה הזו. תודה גבירותיי, תודה רבה אדוני. היה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מטריד גם, אני חושב שבהקשר הזה אנחנו יכולים להמליץ לכם כאן בפייקלנד, ובכלל במכון למחקרי ביטחון לאומי, בעיקר לא לשתף, לא לשתף דברים, כל דבר שנראה לכם מוזר, שונה, אילג, לא מתאים, תבדקו גם מי עומד מאחרי, כמה עוקבים יש לו. בסופו של דבר, האוריינות התקשורתית שלנו היא חלק מן המאבק בדיסאינפורמציה, וכולם, כמו ששמעתם, על הראש שלנו, בטח במלחמה הזו, איראן, רוסיה, סין, האחים המוסלמים, חמאס, חיזבאללה, כולם עובדים נגדנו ונגד החברה הישראלית. אז אנחנו ממליצים לכם לפתוח עיניים וגם לדווח, להודיע. כי אפשר לסגור ולחסל את הרשתות האלה. תודה לכם. הפרק ה-17 מגיע לסיומו. פייקלנד, אני עטילה שומפלבי. נשתמע בפרק הבא של הפודקאסט הזה. נשתמע.